ראינו פעם הקודמת את החטאים החמורים של חופני ופנחס בני אלי בפרק ב' פסוק י' ז' בתי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני אדוני כי נעצו האנשים את מנחת אדוני ולעומת החטאים האלו ננסה לעקוב אחרי צמיחת האישיות המרכזית שלנו, אישיותו של שמואל הנביא. לעומת פסוק י"ז שעוסק בחטאת הנערים, שמואל לעומתם אחרת. הוא שמואל, אומר המצודות, שמואל לא לומד מדרכם, שונה מהם, משרת את פני אדוני. נער חגור אפוד בד. פני השם, המילה פני השם, שתי המילים האלו פני השם, מופיע גם בפסוק י' ז' וגם בפסוק י' ח'. חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, ושמואל משרת את פני השם. הנושא שלנו הוא פני השם. וזה שאותו ביטוי מופיע בשני פסוקים סמוכים, זה בא ודאי לחדד ולעמת את ההבדל שבין שמואל לבין חופני ופנחס. מי זה שמואל? שמואל משרת את פני השם, נער חגור אפוד בד. למה צריך לספר לנו מה הבגדים ששמואל לובש? חגור אפוד בד, מה זה משנה מה הוא לובש? שילבש מה שהוא רוצה. אתה רוצה לתאר את האישיות של שמואל, איך שהוא משרת את פני השם, תגיד משהו על הפנימיות שלו, תגיד משהו על התפקוד הרוחני שלו. במקום זה התנ"ך מדבר איתנו על הביגוד שלו. נער חגור אפוד בד. מגדיל התנ"ך לעשות ומוסיף לדבר עוד קצת על הביגוד. היות ודיברנו מעט על הביגוד, נדבר עוד על הביגוד של שמואל. ומעיל קטון תעשה לו אמו ועלתה לו מימים ימימה. פעם בשנה אמא שלו מגיעה, חנה מגיעה למשכן, היא לא מביאה לו ופלים, היא לא מביאה לו עוגות וגם לא ממתקים, מביאה לו מדי שנה בשנה מעיל קטון. מימים ימימה, משנה לשנה, מה שהיא עושה לו, מביאה לו מעילים. כל שנה מעיל, עוברת שנה עוד מעיל. מה ההתעסקות הזאת בבגדים? שמואל חגור אפוד בד, ואמא שלו מביאה לו מעילים. זה מה שיש לנו לספר על המשפחה המופתית הזאת, משפחת שמואל וחנה. ועלתה לו מימים ימימה, זה מאוד חשוב, מימים ימימה, אותו ביטוי ימים ימימה שמופיע בתחילת ספר שמואל, ועלה הישהו מעירו מימים ימימה. מתי בעלותה את אישה לסבוח את זבח הימים? כאשר היא מביאה קורבן להשם פעם בשנה. מה הכי חשוב לה להביא לבן שלה? מעיל. בית המקדש, מביאים קורבנות, תביא לבן שלך תהילים, סידור, משהו. מעיל. בסוף ספר שמואל א', כאשר כבר שמואל לא יהיה בין החיים, הוא יהיה כבר בעולם האמת, שאול המלך יהיה במצוקה. פלישתים עורכים נגדו מלחמה, פרק כ"ח, והוא לא יודע מה הולך לקרות. האורים והתומים לא עונים לו. שאול, אנחנו בעזרת השם נלמד, הרג את נוב עיר הכהנים, הרג את כל הכהנים, ולכן חז"ל אומרים, לכן אתה לא יכול לקבל תשובה מההורים ותומים. וישאל שאול בהשם ולא ענהו השם, גם באורים גם בנביאים. נאלץ שאול לעבור על ההלכה וללכת לבעלת אוב. הוא מתחפש שהיא לא תדע שזה הוא, וכאשר הוא בא אליה, אומר לה, תעלי לי בבקשה את שמואל הנביא. עלי לי אותו באוב. וכשהאישה מתארת, האישה בעלת האוב, את מי רואה מולה, מה התיאור של שמואל, מי זה שמואל? פרק כ"ח פסוק י' ד' ויאמר לה, מה תאורו? אומר לה שאול, אני רוצה לוודא שזה בית שמואל. ותאמר, איש זקן עולה והוא עוטה מעיל. אני רואה איש זקן עם מעיל. וידע שאול כשמואל. זה שמואל בטוח. אם הוא עוטה מעיל, זה שמואל. זאת אומרת, אנחנו רואים שהמעיל ליווה את שמואל לאורך כל חייו, וגם במותו, שצריך לאפיין מי זה שמואל, אתה רוצה לדעת שבטוח זה הוא, הולך עם מעיל. זה שמואל. וידע כי שמואל הוא, ויקוד אפיים ארצה וישתחו. מה העיסוק הזה בבגדים? באפוד ובמעיל? קודם כל, מהו אפוד? אנחנו רואים שגם דוד המלך, כשהוא מוליך את הארון לירושלים בספר שמואל ב' פרק ו', גם הוא חגו אפוד בד. אפוד, אומרים המפרשים כאן, בגד שמשמעותו אני בתפקיד משרת, אני בשירות, אני בתפקיד. משל לסינר, אפוד זה סוג של סינר. כשאדם נכנס למטבח ושם סינר, או נגיד אדם שבא לבית חולים שם חלוק, מה קורה לו באותו רגע? באותו רגע הוא אומר, אני בתפקיד. זה בגד שבא לומר, זה לא בגד שאני צריך אותו בשביל היום יום שלי, זה בגד שמשמעותו אני בא לעבוד, אני עובד. ושמואל משרת את פני השם. אני באתי לעבוד, אני באתי לשרת. יש פה שני נערים, חופני ופנחס, שלא באו לעבוד. הם באו לקחת. הם באו לקבל זכויות. הם באו לדרוש. שמואל חגור אפוד בד כדרכם של עובדי השם. משרת את פני השם, לומד תורה, מעלי, עסוק בעבודה ובעמל. אומר המלבים, לפני השם מתהלך בקודש. אבל זה לא מספיק. גם אדם שהוא משרת, שהוא בעבודה, אבל הוא נמצא בעבודה חשובה, אמנם הוא משרת, אבל הוא משרת במקום מאוד מרכזי. באים אנשים מכל ארץ ישראל, והוא נמצא, כולם רואים אותו, הוא שמע במרכז העניינים, בית המקדש, במשכן, יחד עם הכהן הגדול. עלולה להתפתח דווקא אצל משרת, עם כל זה שהוא משרת, איזושהי חשש של קצת חוסר צניעות. דווקא אדם שהוא באמת משרת, יש לו בגדים שעניינם שירות, בגדים של איש שכולו חגור במשימה, כן, אבל אני במשימה חשובה. בכל זאת, אמא שלו, מעניין אותה רק דבר אחד, הצניעות של הבן שלה. היא דואגת מאוד 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 שהבן שלה יישאר צנוע, צנוע, צנוע בהליכותיו. משנה לשנה, אמא שלו מביאה לו דבר אחד, מעיל. מה זה מעיל? מעיל בגד גדול שעוטה את כל הגוף כולו, משהו שמכסה את כולך מלמעלה עד למטה. עוטה מעיל, בגד שמשמעותו אתה מוסתר, אתה מוצנע. הכהן הגדול הולך עם מעיל, מעיל תחלת, שאסור שהוא ייקרע, לא בפיו ולא למטה. ומה תפקיד המעיל הזה? ונשמע קולו בבואו אל הקודש, להזכיר לך כל הזמן, אתה עומד לפני השם. אנחנו יודעים שיש הלכות של צניעות כעומדים לפני השם. כשאדם עומד לפני השם, בוודאי הוא לא יעמוד לא עם רגליים חשופות, ידיים חשופות. מה זה אומר? הצנעה. קצת להצניע. תפילה לעני כי יעטוף. צריך להתעטף. זאת הסיבה ששליח ציבור מתעטף בתלית. זאת הסיבה שהרבה מאיתנו גם מתעטפים בתלית בתפילה. למה אתה מתעטף? יש לך כבר ציצית. יש לך אפוד. כן, אבל עכשיו אני רוצה להתנהג בצניעות לפני השם. זאת תעודת הזהות של שמואל. ואמא שלו על זה דואגת לו. מי זה שמואל שלי? מישהו שהוא משרת, הוא כל הזמן בשירות, והוא כל הזמן זוכר להיות צנוע. והיא עוקבת אחריו משנה לשנה. שמואל הזה שוב חוזרים בפרק ג' לתאר עוד פעם פסוק א' שענר שמואל משרת את השם לפני אלי. כל הזמן משרת לפני אלי. לפני אלי, אומר המצודות, זריז בעבודת השם לעשותה לפני אלי וקודם לו. זאת אומרת שהוא כל כך איש של שירות, כל כך איש של עבודה, שהוא זריז בעבודתו, ועוד לפני שהכהנים מספיקים לעשות משהו, לפני שהכהן הגדול שם לב למשהו, הוא כבר שמואל שם לב. אדם שהוא בתודעת שירות, הוא לפני אלי, הוא לפני כולם, הוא מקדים, זריז. נתחזק מאליו ונתעלה יותר. משרת, אומר המלבים, מתמיד בעבודת הקודש. תכונות של התמדה, של זריזות, של עבודה, של עמל. בפרק ג' מתוארת נבואת ההכתרה של שמואל לנביא. דבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. דיברנו על זה כבר בתחילת הלימוד שלנו לספר שמואל. עולם הנבואה איננו. כמו שרשי בתחילת ספר שמואל אמר לנו, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים. יהושע אחרי יהושע אין כמעט נביאים. כל תקופת השופטים אין כמעט נביאים, רק זקנים. עכשיו מתחילה תקופת נביאים, שמואל מחדש את עולם הנבואה. אין חזון נפרץ. אין נבואה. פסוק ב' ויהי ביום ההוא. ואלי שוכב במקומו. ועיניו החלו כהות, לא יוכל לראות. ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל השם, אשר שם ארון אלוהים. פסוק ג', פסוק קשה. אלי שוכב במקומו, הבנתי. עיניו החלו כהות, לא יוכל לראות. לא ברור למה זה מופיע פה. נגיד שרוצים לדבר פה על אלי שהוא כבר הולך ומזדקן. בסדר. שמואל שוכב בהיכל השם? זה נשמע לכם הגיוני? שמואל שוכב בהיכל השם? בתוך בית המקדש הולך לישון? אשר שם ארון האלוהים? איפה שבית המקדש? בקודש הקודשים? איפה שארון? לא רק בהיכל, בתוך קודש הקודשים? שם שמואל הולך לישון? לא רוצה כלום, מה שאתם רוצים זה מה שאני רוצה. רש"י מתרץ ששמואל שוכב, לא מדבר על היכל השם. שמואל שוכב איפה שהוא שוכב, אבל קשה הפסוק. אז מה כתוב בהיכל השם אשר שם ארון האלוהים? יש פה משהו חסר. שמואל שוכב במקומו בהיכל, מה העניין פה של ההיכל? לא קל, חז"ל התקשו בזה. אומר המלבים, אי אפשר לפרש ששכב בהיכל ממש, כי אסור לשכב. וחוץ מזה שמואל הוא רק לוי, ללוי אסור להיכנס להיכל. אומר המלבין שגם הפסוק הזה, כמו הרבה פסוקים בתנך, לא מתאר תיאור חיצוני אלא תיאור פנימי. נר אלוהים טרם יכבה ושמואל שוכב באיכל השם. הוא שוכב אבל הראש שלו נמצא באיכל השם. הוא שוכב והמחשבות שלו, רעיונות ליבו, עסוקים בעולם הרוחני, בארון האלוקים. אלי שוכב במקומו. אלי שוכב משמע נמצא במקום שלו. הוא סיים, הוא כבר לא חושב קדימה, הוא ממוקם. אבל יש מי שהוא משרת את השם לפני אלי. הוא חושב צעד קדימה. כשהוא שוכב, הוא לא שוכב סטטי, הוא לא סיים. מחשבותיו כבר, איך מתקדמים הלאה? מחשבותיו בהיכל השם. מחשבותיו בארון האלוקים. נר אלוקים טרם יכבה, טרם קבע שימשו של אלי, אומרת הגמרא, לפני שאלי מסיים את תפקידו, כבר נרו של שמואל עולה. יש לנו תיאור של שני אנשים שוכבים. ולפתע, ריבונו של עולם יוצר פה איזה תנועה. ויקרא השם אל שמואל ויאמר הנני. הוא לא מסתפק להגיד הנני, ויר רוצה לילי. שני אנשים שוכבים והקדוש ברוך הוא קורא לשמואל והוא רץ. אחד שוכב ואחד רץ. ויאמר הנני, אומר שמואל לילי, קראת לי? הוא אומר לא קראתי. שוב שכב. וילך וישכב. ויוסף השם קרוא עוד שמואל, ויקום שמואל, וילך אל אלי, ויאמר הנני קראת לי, ויאמר לא קראתי בני, שוב שכב. התנך מתאר לנו פעם אחר פעם, ריבונו של עולם יוצר פה השוואה. יש מי ששוכב במקומו, והוא אומר גם לאחרים לשכב, הוא אומר לשמואל שכב, שכב. שוב, תשכב, תשכב, תשכב. ויש מי שהקדוש ברוך הוא לא מאפשר לו לשכב. משהו מעורר אותו. משהו גורם לו לרוץ ולקום וללכת. דרך התיאור הזה אנחנו רואים, יש מי שסיים, שכבר הוא לא מוכן לנוע ולהתקדם קדימה, ויש מי שמחפש התקדמות. מחפש תנועה. שרץ ואומר הנני וקם ורוצה ללכת ולא מוכן לשכב. בפרק ב' הוכיח איש האלוקים את אלי על התנהגות בניו ועל זה שהוא בעצם לא מזעזע אותם. יש משהו בהתנהלות של בית אלי שמגיע למצב שכיבה. אין זעזוע, אין תנועה, אין רצון לשינוי. שמואל רוצה להשתנות, רוצה לנוע, ראשו בהיכל השם, הוא רץ אליו, הוא אומר הנני, כל השם פונה אליו, כל השם מעורר אותו, כל השם דוחף אותו. למה שמואל פעם אחר פעם רץ לאלי? בפשט הוא חשב שאלי קורא לו. יכול להיות שהוא התבלבל. אבל יש מפרשים שאומרים שהקדוש ברוך הוא דיבר אל שמואל בקולו של אלי. זאת אומרת שהקול האלוקי התלבש בדיוק בטון, בסגנון, בצורה המיוחדת של דיבורו של אלי. ולכן שמואל פעם אחר פעם הולך לאלי. יש ספר ערבי נחל, ספר של אחד מגדולי האדמו"רים. הוא אומר שצריך להבין מה מתרחש כאן בפרק הזה. מה שמתרחש כאן זה מעבר ממנהיג למנהיג. הדור עובר ממנהיג אחד למנהיג השני. וכשעוברים ממנהיג למנהיג, יש פה בעצם לא אמירה נקודתית שהקדוש ברוך הוא פונה לאיזה איש ואומר לו, אני רוצה לדבר איתך, אלא יש פה סוגיה לאומית. אלי מייצג מנהיגות שהסתיימה, והמנהיגות הזאת קוראת לשמואל, בוא תנהיג, בוא תיקח. ריבונו של עולם משתמש בקולו של אלי, כלומר דרך אישיותו של אלי, דרך הקול של אלי, דרך המנהיגות של הדור הקודם, נאמרת האמירה לשמואל, בוא תיקח את המנהיגות של הדור החדש. אלי שוכב, עיניו החלו כהות, לא יוכל לראות. המנהיגות של הדור הקודם הסתיימה, והיא עצמה כביכול קוראת לדור החדש לתפוס את המנהיגות, מנהיגות אחרת. עיניו החלו כהות, עיניים כהות, עיניים חשוכות, קשה כבר לראות, קשה לראות, קשה להנהיג. אנחנו יודעים שבתורה המנהיגים נקראים עיני העדה. עיני העדה זה המנהיגים. משהו במנהיגות של אלי הסתיים. אלי שוכב במקומו, עיניו החלו כהות. המנהיגות שלו הסתיימה. המנהיגות של שמואל הולכת וצומחת. רק עכשיו, אחרי שברור שהשם קורא לנער בפסוק ח', אומר אלי לשמואל, לך שכב. הוא לא אומר לו שוב שכב, כמו שמקודם אומר לו תשוב תשכב, פה הוא לא אומר לו שוב שכב. זאת לא שיבה לאותו מצב של שכיבה, תלך, זאת הליכה, תלך לשלב הבא בחיים שלך. נכון, אתה תשכב כדי לקבל נבואה, אבל זאת לא שיבה למקום שהיית בו, זה הליכה למקום חדש. בשתי הפעמים המקומות הוא אומר לו שוב שכב, תחזור. עכשיו אלי מבין שיש פה תנועה לצעד חדש, לך, תשכב. וילך שמואל וישכב במקומו, ויבוא השם ויתייצב, ויקרא כפעם בפעם, שמואל שמואל. הוא אמר שמואל, דבר כשומע עבדך. שמואל מקבל מהקדוש ברוך הוא נבואה מאוד קשה, נבואה על חורבן בית אלי, נבואה על חורבנה של תקופה. קשה להגיד את המסר הזה לאלי, אבל מכאן ואילך תתחיל תקופה אחרת בתולדות האומה, תקופת שמואל. פרק ב' כבר הייתה תוכחה קשה לאלי על התנהגות בניו. ויבוא איש האלוקים אל אלי, נאמר בפרק ב' פסוק אף זין. איש האלוקים, אומרים חז"ל, רש"י מביא, זה אלקנה בעצמו, מוכיח את אלי. מוכיח את אלי ואת בניו על התנהגות. ושם בפסוק כ"ט נאמר, למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר ציוויתי מעון? מה זה מעון? מעון, הבית שלי, הבית האלוקי. הביטוי מעון מופיע גם בספר תהילים. מעון היית לנו בדור בדור, בטרם ערים יולדו ותחולל ארץ ותבל. מעון זה לא רק בית, מעון זה הבית המקורי, הבית השורשי הראשוני. מעון היית לנו בית מחסה בטרם ערים יולדו. כל היכולת של עם ישראל לבנות בית זה רק שהוא זוכר מאיזה בית הוא בא, מאיזה מעון, מאיזה שורש. אנחנו אומרים כל בוקר, השם אהבתי מעון ביתך. זה שורש המקום שלי. כל היכולת שלי למקם את עצמי, לבנות לעצמי בית, זה בגלל שיש לי איזה בית שורשי שממנו אני בא. ופה נשבר המעון, נשבר השורש. ולכן מאוד בולט גם בפרק ב' וגם בפרק ג' שנבואת התוכחה המאוד קשה על בית אלי, וכל הנבואה הזאת תהיה מילה שתחזור על עצמה, והיא הבית. הבית של אלי הולך להתרסק, מושג הבית הולך להתפורר. אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפניי, פסוק למד, וגדעתי את זרוע בית אביך מיות זקן בביתך, והיבטת צר מעון. צר מעון, אתה תראה את הבית, אומר רשי, כמו אישה שיש לה צרה בבית, והבית הוא לא שלך. ולא יזקן בביתך כל הימים, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. המון המון כללות שמתייחסות לבית. ולעומת זאת, בפסוק למדהי בסוף פרק ב', והקימותי לי כהן נאמן, ובניתי לו בית נאמן. ואילו הנותר בביתך, יבוא להשתחוות לו. הבית, הבית הגדרת הזהות, הבית תחושת המקום. יש לנו מקום. אם אתה לא שייך למעון, לבית השורשי, אין לך בית. שמואל שוכב בהיכל השם. מה זאת אומרת ששוכב, שמואל שוכב בהיכל השם? התקשנו בפשט. אבל בעצם מה נאמר לנו כאן? שמואל הגדיר לעצמו את הבית שלו. הבית שלי זה היכל השם. הוא שוכב בהיכל השם, אם לא פיזית, אבל מנטלית, נפשית. המעון שלו, הבית שלו, זה היכל השם. זה הבית שלו. משם הוא יונק את מחשבותיו, את שאיפותיו, את רצונותיו. הוא הולך ובונה בית. מי שמגדיר שהבית שלו הוא היכל השם, זה המעון שלו, זה השורש שלו, משם הוא יונק, יבנה בית. אבל אלי שוכב במקומו, ואם אין מעון, אין גם בית. ולכן מתנבא גם שמואל אל אלי, ביום ההוא הקים את כל אשר דיברתי אל ביתו החל וקלה, ולא יתכפר עוון בית אלי בזבח ומנחה. שמואל הולך ובונה את ביתו, ולכן נאמר פסוק תתווה, וישכב שמואל עד הבוקר ויפתח את דלתות בית השם. הוא פותח את הדלתות של בית השם. הוא עכשיו, אפשר לומר שזה הבית שלו. מתברר של מי בית השם, למי הוא שייך, מי באמת ממשיך את בית השם. שמואל הוא זה שפותח את הדלתות, הוא זה שעכשיו יהיה האיש המופקד על בית השם. כל אחד ואחד בונה בית. בונה בית, בונה הגדרה עצמית, בונה זהות, בונה אישיות. בונה לעצמו דרך בחיים, מטרות, שאיפות ואתגרים. שמואל מלמד אותנו שכל בית צריך שורש, צריך בית מעון, צריך משהו שמשם המחשבות שלנו באות, שמשם הן נגזרות, באיכל השם אשר שם ארון האלוקים. שבתי בבית השם, יגיד דוד, כל ימי חיי, לחזות בנם השם לבקר בהיכלות. יכול להיות שאני לא נמצא שם פיזית כל הזמן, אבל זה הבית שלי. משם אני בא, משם אני יונק. משם אני שואב את כל מחשבותיי, רצונותיי. שמואל גדל, סוף פרק ג', השם עמו, לא יפיל מכל דבריו ארצה. לאט לאט מתברר שכל דבר ששמואל אומר קורה באופן שיטתי. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא להשם. הנבואה של שמואל, אומרים מפרשים, הייתה קבועה כל הזמן. זה ההבדל בין מצב נודד לבית, הקביעות. יש אדם שפעם ב- יש לו איזה התנוצצות, יש לו איזה הערה בחיים, אבל בעצם דבר השם אצלו הוא לא הבית שלו. אצל שמואל דבר השם הפך להיות הבית. בית זה מקום קבוע, יש לו קירות, יש לו יסודות. נבואתו של שמואל היא נבואה קבועה, שיטתית, כל הזמן, השם עמו. אומר המצודות, לפעמים הנבואה באה, חוזרת ונפסקת, אבל אצל שמואל כל הזמן מתקיימת נבואתו, עקבית, בית. לכן גם מופיע הביטוי נאמן, כי נאמן שמואל לנביא להשם. יש עוד מקום אחד שאנחנו מכירים את הביטוי נאמן ביחס למשה רבנו, בכל ביתי נאמנו. עוד פעם אותו ביטוי, נאמן ביתו. אנחנו אומרים, מה זאת אומרת נאמן ביתו? זה הבית שלו. נאמן זאת אומרת שזהו בן בית, זה קבוע אצלו. שמואל בונה שליחות קבועה, נקודת יציבות. זה הבית שלי, הוא גדל שם מגיל אפס, הוא מיקם את נפשו שם, את אישיותו שם. הוא משרת השם, הוא עבד השם, זו ביתו, זה שורשו. ביתו של אלי מתפרק וביתו של שמואל הולך ונבנה. כשיש בית אחד והבית השני צריך להתפרק, זה לא רק שני בתים, זה אמרנו סוגיה של הדור. הדור צריך להחליף הנהגה. הדור צריך להבין שהנהגה א' מסתיימת והנהגה ב' מתחילה. לא מספיק ששמואל ואלי בחדרי חדרים יודעים שכבר הקדוש ברוך הוא העביר את השרביט, שכבר דבר השם מתגלה ושנביא הוא, שמואל הוא באמת נביא גדול. צריך פה שכל העם יראה, וזה מאוד כואב וזה מאוד טראומטי, שתמה תקופה אחת ותתחיל תקופה אחרת. פרק ד' יהיה פרק כואב מאוד, פרק עצוב, פרק שיראה לכל האומה איך הנהגה אחת הסתיימה. הנהגה שלא מספיק שמה לב לעקרונות של השירות, של העבודה, של המסירות לאומה. דבר השם אל שמואל הולך להתממש, כלומר התחלופה הזאת של ההנהגות תלך ותתרחש בפרק הכואב הזה, פרק ד'. פרק ד', פרק שבו לא רק שאלי ימות ובניו ימותו, פרק שבו גם ארון האלוקים ייפול בשבי, שילה תחרב. זאת אומרת שיש פה סוף פסוק של הנהגה כוללת, הארון נופל בשבי, כאילו הכל נגמר, צריך להתחיל הכל מההתחלה, הכל מחדש, להביא את הארון מחדש, לבנות הכל הכל מההתחלה, את המשכן, הכל ייבנה מחדש. זה לא קל לראות איך שמציאות אחת נחרבת, אבל זה מה שמאפשר להנהגה החדשה של שמואל לקום. נצטרך לבאר בעזרת השם למה היה צריך שהארון ייפול בשבי. נעיין קצת במותו של אלי בשילו, ואיך יש תהליך שיקום איתי שמאפשר לאט לאט להנהגה החדשה של שמואל לצמוח ולהיבנות. חופני ופנחס, שני הבנים של אלי, חזל דנים האם שניהם רשעים, רק אחד. דמויות שנזכרות לנצח כדמויות של שירות שצריך לברוח ממנו. לא סתם התנ"ך מרחיב ומעריך לנו בתיאור הקשה, כדי שנלמד הדרך השלילה, איך מנהיגות אסור לה להיראות. איך אסור להיראות, כך למנהיג אסור להיראות. מנהיג שעסוק בלקחת, עסוק בשררה, עסוק במה מגיע לי. הרבה הרבה אנחנו צריכים לעיין בתוכנו כיחידים וכציבור, איך ליצור לעצמנו מודל יותר טהור, יותר אמיתי של הנהגה בישראל. בעזרת השם נעיין עוד בסיעות ונתקדם בספר בשורות טובות.